לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור עם יומן לסיכום חדשות היום. מבצע צבאי היום בלב ג'נין, בו חוסלו ארבעה מחבלים, הסתבך בסיוע וכמעט והסתיים באסון. זה קורה כאשר כוח מסתערבים שהיה בפעילות יזומה נחשף לאור יום וחולץ מהמקום תחת אש כבדה וידויי אבנים. במבצע המלא שהחל בחיסול והסתיים בחילוץ של הרגע האחרון, מדווח כתבנו קובי פינקלר.
שלום גם לך ולילה טוב. ושוב זה קורה, כן, כמו שאתה אומר, בלב ג'נין, צהרי היום, כוח של מסתערבים פוגע, מחסל ארבעה מחבלים, שניים מהם היו מעורבים בפיגועים, תכננו בעת הקרובה גם לבצע פיגועים, עוד שניים נוספים שחוסלו הם כאלו שבאו לסייע למחבלים ולפגוע בחיילי צהל ובכוחות הביטחון. נציין כבר בפתח הדברים, אין ברוך השם מחסדי שמיים נפגעים לכוחותינו. אז הכל מתחיל כאשר מידע ממוקד משירות הביטחון הכללי מביא על כך ומצביע על כך ששלושה מחבלים מסתתרים בתוך בית, בתוך הקסבה של ג'נין. אחד מהם אחיו של המחבל שביצע לפני שנה את הפיגוע בדיזנגוף. הכוח מגיע לשם בצורה מסוערבת, נכנס לאחד המבנים, לוחד את אחד המחבלים, ובהמשך גם המחבל הנוסף יורה לעבר הכוחות, ואז הם יורים לעבר השניים ומחסלים אותם. אז מגיעים כוחות נוספים של מחבלים מכל רחבי ג'נין, מנסים לצור אחרי המסתערבים הללו. בסופו של דבר המחבלים לא מצליחים במזימתם, הכוח יוצא בדרך אחורית בחילוץ של עוד כוחות. הם מגיעים למקום שבו הם היו אמורים להתכנס, אז מתחיל ירי לעברם, ואז הם מצליחים לחסל עוד שני מחבלים שממש יצאו מולם באש חיה. שוב אני חוזר על מילים בחסדי שמיים, כי כנראה זאת מציאות שאנחנו לא מבינים אותה. לראות את הסרטים, לראות את המציאות שם, זה פשוט דבר שלא יאומן, כמה כמות אש יש וכמה כוח אש מופעל את אותם מחבלים שכל מטרתם זה לרצוח את החיילים ואת הלוחמים. ברוך השם שבים הביתה בשלום. ארבעה מחוסלים מבחירי הג'יהאד האיסלאמי בג'נין, גם כאמור אותו מפקד של הכוח שהיה אחראי גם על השילוח של אחיו לפיגוע בדיזנגוף, גם תכנונים לבצע פיגועים בעת הקרובה. האירועים הללו מאחורינו, אבל שלא נחשוב לרגע אחד שהאירועים הללו מסתיימים. כל הפיגועים וכל מערכת המתקפה שם של המחבלים נמשכת גם בשעות אלו. ראינו רק הערב הזה ושמענו את הקרעות של הג'יהאד והחמאס. אנחנו ננקום, לא צריך להתרגש מהדברים הללו. הצבא נערך, אז למרות שמדברים על כל מיני דברים מסביב, בסופו של דבר הכוח עובד, בצהר היום פועל, איש לא סרב, וכל הכוחות ברוך השם חזרו הביתה בשלום.
שר הביטחון יואב גלנט צייר היום בצפון והתייחס לפיגוע בצומת מגידו שהוביל לפציעתו הקשה של אזרח ישראלי. גלנט אמר כי נמנע אירוע כבד וקשה והנזק יכל להיות גדול. בהמשך הבהיר שר הביטחון כי מי שעשה את הפיגוע יתחרט וימצא העיתוי המתאים להכות בו.
אני סיימתי כעת הערכת מצב עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד, עם מפקד האוגדה ועם קציני המטה הרלוונטיים. למדנו את הפרטים הידועים להם מכל הכיוונים. אני יכול לומר שמדובר פה על אירוע מורכב עם קצות חוט רבים, אבל דבר אחד ברור, אנחנו נגיע לחקר מלא של כל הפרטים, גם אם זה ייקח לנו קצת זמן. יש לנו יכולות גבוהות אינטגרטיבית בתוך מערכת הביטחון, גם בתחומי השטח וגם בתחומי המודיעין, ואנחנו נדע מה קורה. למעשה נמנע פה אירוע כבד וקשה כתוצאה מפעולה נחושה, אחראית ורצינית מאוד של צה"ל ושל כל גופי הביטחון. הפוטנציאל של הנזק היה גדול. הפעולה הזאת נעשתה בשיתוף פעולה הדוק בין הגופים השונים והביאה לתוצאה מרשימה גם אם לא מושלמת. וכאשר אני מסתכל קדימה, אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר, מי שעשה את הפיגוע הזה התחרט על כך שהוא עשה פיגוע כנגד אזרחי מדינת ישראל וכנגד מדינת ישראל. אנחנו נמצא את העיתוי המתאים ונפעל בדרך המתאימה ונקה בו.
על רקע המתווה מהמיש לפשרה ברפורמה המשפטית, אותו הגדיר מתווה העם, נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום להחלטת ראשי הקואליציה פה אחד לתחיית המתווה ולביקורת שהושמעה בנושא, ואמר, אני מקבל כל ביקורת וזה לא סוף הדיון, אלא רק תחילתו.
אני מקבל כל ביקורת עניינית באהבה ובכבוד עצום. אני מציע לכולם ללמוד את המתווה ואת הנאום שלי לעומק, ולראות עד כמה הם ושניהם מציעים אלטרנטיבה טובה לישראל. והעם שהצגתי הוא הצעה ומצע לדיון שעל בסיסו ניתן לעבוד, לשנות ולדייק. זה לא סוף הדיון, אלא רק תחילתו של הדיון.
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהמריא חזרה מגרמניה לישראל בתום ביקור מדיני, שב והבהיר גם הערב כי מתווה הנשיא מאמש הוא מתווה חד צדדי.
מברך על כך שהאופוזיציה סוף סוף מודה שיש צורך ברפורמה משפטית. אבל המתווה שהציג הנשיא אתמול היה חד צדדי לגמרי. איך אנחנו יודעים? כי צד אחד מקבל את זה וצד שני לא מקבל את זה. זה חבל, זו הזדמנות שהוחמצה. אנחנו אבל קיבלנו מנדט מהבוחר, אנחנו נממש אותו, אנחנו נעשה את זה בצורה אחראית. אני עדיין מקווה לדבר ולהידבר עם כל מי שרוצה להגיע לפתרון מוסכם, לפתרון אחראי. בכל מקרה, אנחנו נפעל לפי המנדט שלנו כדי לקדם פתרון כזה.
השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר הערב פנייה דחופה לחברי הקואליציה ובראשם ולראש הממשלה בדרישה להתחיל מיידית בהליכים לפיתורי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שמונתה לתפקיד על ידי הממשלה הקודמת. ובעניין אחר, שר הנגב והגליל יצחק וסרלוף פנה היום במכתב דחוף ליועמ"שית בדרישה לבדוק באופן מיידי צעדים משפטיים נגד אנשי השמאל האנרכיסטים. בנושאים האלה מוסיף לנו פרטים כתבנו ישראל רובין.
השר לביטחון לאומי תמר בן גביר קרא הערב לחבריו ראשי הקואליציה לפטר מתפקידה את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. ממש מסרה היועמ"שית בתגובה לעתירה לבג"ץ כי על בן גביר להימנע ממתן הנחיות אופרטיביות למשטרה, אף שבסמכותו להתוות את מדיניותה. ככל הנראה על רקע זה, קרא ערב בן גביר לפיתוריה וטען כי מיארה מתפקדת כיושבת ראש האופוזיציה בפועל. במכתבו לראשי הקואליציה כותב השר כי היועמ"שית פוסלת כל חוק והחלטה של ממשלת ושרי הימין, כאשר לרוב היא אפילו לא תורחת לשוחח עם השרים לפני פסילת החלטותיהם, ומדגיש כי פעילותה הפוכה לחלוטין מתקופת הממשלה הקודמת, אז הכשירה כל פעולה של הממשלה, כולל צעדים בעייתיים במיוחד, דברי בן גביר. עוד הוא כותב במכתבו כי התנהלותה של היועצת פוגעת לא רק במשילות ובסמכויותיו של שלטון נבחר במדינה דמוקרטית, אלא גם ביכולת השרים לממש את המדיניות שלשמה נבחרו. בסוף המכתב ציין השר בן גביר כי הוא מודע לקושי המשפטי בפיטורי היועצת, אולם הנזק אותו היא מייצרת בכל יום שעודנה מכהנת בתפקידה גדול לאין ערוך, כך בן גביר. בתוך כך, שר הנגב והגליל יצחק וסרלוף, ממפלגתו של בן גביר, פנה היום במכתב ליועצת המשפטית, בדרישה לבחון במיידי נקיטת צעדים משפטיים נגד גורמים אנרכיסטים בקרב המחאות נגד הממשלה. במכתבו הדגיש השר את הפגיעה הנגרמת לאזרחים בשל המחאה, ואמר כי הדבר גורם לנזקים חמורים ורחבי היקף לציבור של מיליוני אנשים, ואף מעלה חשש לסכנת חיים במקרי חירום. בסיום מכתבו מציין וסרלוף כי היחס המועדף לפורעים כהגדרתו הוא בגדר אפליה פסולה ופוגע בעקרון השוויון, ולדבריו יש חשש כי המערכת המשפטית מונעת משיקולים פסולים ומעמידה עצמה בניגוד עניינים, כך לטענתו.
חבר הכנסת ישראל אייכלר דיבר הערב בריאיון לאבי ממרן ואמר כי החרדים מנועים מלהביע את דעתם על הרפורמה המשפטית. אייכלר תקף את התקשורת הכללית המגויסת שעושה מסע הפחדה ובעלה בציבור והדגיש כי חייבת להיות הסברה בנושא מחשש פיקוח נפש.
אנו מנועים מלדבר על הרפורמה. הסיבה היא פשוטה, חמירה סכנתא מאיסורא. האויבים שלנו רוצים למקד את הרפורמה בחרדים. זה חומר הבעירה הכי יעיל במרץ שהם הכריזו נגד השלטון הנבחר. ושליטי הדיקטטורה המשפטית לא רוצים שידברו עליהם, הם רוצים שידברו על החרדים. שים לב מי הם האנשים שמדברים על זה. פנסיונרים ברובם, והם יושבים עם יחד עם הקרנות הרפורמים במשך שנים מתדליקים, ומשחדים את התקשורת ומתדליקים את האש נגד החרדים. והדתיים, והתקשורת כולה מגויסת בלי שום ריבוי קולות. אנחנו חייבים לצאת במסע הסברה הכי מסיבי שיש ולגייס את כל הכוחות, כי אחרת זה שאלה של פיקוח נפש.
אלימות של השמאל היום במסגרת המחאה נגד הרפורמה בכפר סבא. במהלך הפגנה מחוץ לכנס של שר הכלכלה ניר ברקת הושלכה אבן על ידי המפגינים לעבר האולם בו נערך האירוע. אבן שברה את החלון באולם בו נכחו עשרות בני אדם, ובחסדי שמיים מעבר לנזק לא היו נפגעים. קודם לכן ניסו המפגינים לחסום בכוח את דרכו של ברקת למקום ונעטפו על ידי המאבטחים והמשטרה. שר ברקת אמר בתגובה כי האלימות היא הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה וכי הדבר עלול להיגמר בשפיכות דמים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר גינה את הפורעים ואמר חופש ביטוי ומחה היא זכות יסוד בעיניי, אבל זריקת אבנים זו אלימות חמורה וחציית כל קו אדום. פניתי למשטרה וביקשתי לפעול במהרה כדי לעצור את הפורעים ולבוא עם חשבון. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית הגיבה אף היא ואמרה, האבן שנזרקה ערב ופגע בחלון עלולה בפעם הבאה לעלות בחיי אדם. השיח רק מסלים כאשר קיצונים אנרכיסטים מרימים ראש. המשטרה חייבת לפעול בנושא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית.
מחר תחול התחממות נוספת ובמהלך היום ייתכן אובך. בשבת תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ובמהלך היום צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ שיתחזק ויתפשט במהלך הלילה עד לצפון הנגב. בראשון ימשיך לרדת גשם לפרקים ברוב האזורים.
בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית.
כאן מסתיימים שידורי החדשות של מערכת כל חי. נשוב ונשדר אם ירצה השם מחר מהדורות חדשות נוספות החל משבע בבוקר. למאזיננו המשך האזנה הרבה ולילה טוב.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש, השעה 12:14 דקות, אני פה עם אוריה וולמן, את הנכנאי שלנו. אנחנו פה לשעתיים עד שעה 2 בלילה, בעזרת השם השם ייתן כוחות לכולם, לכל מי שנוסע בדרכים, נא לנסוע בזהירות. נפתח היום כמה וכמה דברים, נדבר קצת עסקים, ביזנס. ננסה לראות איך אפשר באמת להגיע רחוק. על פי משנתו של הרב ירוחם לייבוביץ' זצ"ל ודאסטיירה, ננסה לראות שאם אדם רוצה משהו, אם אדם ישאף לאנשהו, בעזרת השם הוא גם יגיע, אולי כן, אולי לא. ננסה היום לבדוק כמה וכמה דברים, במה זה תלוי. ננסה לראות איך כיצד מפתחים אינטואיציה, אינטואיציה בדויה מצד אחד, אבל אינטואיציה אמיתית מצד שני, על פי משנתו של דניאל קנמן. בספרו לחשוב מה יחשוב היעת, ננסה לראות איך אפשר לעשות החלטות נכונות, בלי לטעות בדרך, ואני מדבר בעיקר על החלטות שאנחנו לא עושים אותן יום-יום. אתה יודע, מההחלטה שאתה עושה יום-יום, אתה יכול להשתפשף, אתה יכול להשתפר, אתה יכול לקבל פידבק עליהם. אבל החלטות שאתה עושה פעם, האם לקנות דירה או לא, האם לעזוב את הבית, כאילו לעזוב נגיד עבודה, להישאר בכולל, להתחתן עם זה או עם זו. אופה. נתקע לי משהו. כל מיני שאלות שהן באמת ברומו של עולם. נסיים לראות כיצד אפשר להגיע לדרך באמת לבחור נכון, מה שנקרא. זהו, זה מה שיש לפנינו היום, עם הרבה דברים. מי שאנחנו מסכמים לכם את השבוע עם סיפורים. אופה, שכחתי להגיד את זה נכון. סיפורים. אנחנו עכשיו עד פסח בלי נדר במבצע סיפורים. מי שיש לו סיפור של השגחה פרטית, חיזוק, אמונה, נפלתי, קמתי, סוף טוב, הכל טוב, או לא, לא סוף טוב, סוף טוב, הכל טוב, אבל בעצם הכל טוב, אז הבנתי שמתוך המשבר הזה צמחתי, לא משנה מה, כל סיפור מחזק, מעודד, עם תובנות שהייתם רוצים לשתף את הקהל. אני אספר לכם כל מיני סיפורים שהיו בהשראה היומית השבוע. אז אני אתן לכם גם מייל לשלוח אלינו סיפורים, ומי שקשה לו לכתוב, אז יכול מקסימום להקליט בטלפון של וואטסאפ כזה, אבל עדיף לנו כתוב במייל. אז זהו, ותראו חלק בזיכוי הרבים. רבותיי, הסיפור שלכם יכול להגיע ללבבות אנשים אחרים, ובשביל מה אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים, אם לא כדי לחזק אנשים אחרים. אוקיי, אז אנחנו בעצם בפתחו של ספר חדש עוד מעט, ויקרא. חזק, חזק ונתחזק. מסיימים עם הספר שמות, ספר האמונה מאחורינו. כבר עוד מעט, ואנחנו פותחים את ספר הטהרה. טוב, נעשה עוד איך אנחנו יכולים להתחדש, פרשת החודש, ובעזרת השם איך אפשר להגיע לגבוה ביותר שאנחנו יכולים להגיע. אז בואו נתחיל עם דברי הדס תירה בספרו של הרב יורחם ליבוביץ' על הפסוק, ויבוא כל איש אשר נשאו ליבו. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו. הוא מביא את הנקודה העיקרית, אותם שנשאם ליבם לקרובה אל המלאכה. הרי עם ישראל לא למד איך לעשות משכן, לא היה לו ממי ללמוד. אומר הרמב"ן, לא היה ממלמד או מי שיאמן בהן ידיו כלל, ממש לא, אלא פשוט אנשים ויקבע ליבם בדרכי השם, לבוא לפני משה רבנו. ולומר, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. זאת אומרת, תן לי את העבודה, אני אסתדר, תתקיל אותי, בעזרת השם אני אצליח. מאיפה האומץ? מאיפה התעוזה? רבותיי, מה קורה פה? אנשים שלא למדו, אנשים שלא עשו מכינה, לא עשו פסיכומטרי, אה? פשוט ניגשים ואומרים, אני בעזרת השם הולך להצליח, והם מצליחים בגדול. אז בואו נקרא את דברי הדס תירה. אני מצטט לכם מהספר בעמוד שין מם חט. קבלו. אם תסתכל, אומר, באדירי עולם. בואו נתחיל לעבור. כל מיני עשירי עולם, כל מיני טייקונים למיניהם. כל העשירים הגדולים, אומר. הנה רובם ככולם. באו לשיא עלייתם, כי אם רק הודות ליוזמתם הכבירה. סמן לך הרב את המרכיב החשוב ביותר להתעלות, להגעה לגבהים, להצלחה בחיים. אומר לך הרב, תקשיב, בוא תבדוק את כל עשירי עולם. הוא לא אומר לך עכשיו תחומים אחרים. הולך ישר לביזנס, חבר'ה. תראה את כל אלה שמצליחים בחיים, לא משנה באיזה תחום. אומר הרב, רובם ככולם באו לשיא עלייתם, כי אם רק, הודות למה? לשכל החד שלהם, לקשרים שלהם, לפרוטקציה של אבא שלהם, למסגרת שהם למדו בה? לא. רק הודות ליוזמתם הכבירה. חביבי, היה להם משהו בוער בפנים. איזה בערה פנימית. מכנים את זה אש בעיניים וסכין בין השיניים. זאת אומרת, תקשיב. תחזיק אותי! אני הולך להסתער, אני הולך לבלוע את העולם, אני הולך להגיע רחוק. איי, אבל ניסית ולא הצלחת. אלה דיבורים יפים מאוד, אבל איפה, איפה אתה, איפה? מה אתה מדיש? שמענו אותך, מה שנקרא. שמעת אותי? אתה עוד תשמע את האבק שאני אשאיר לך מנעליים שלי בעזרת השם. אופה, איזה דיבורים. אז מה, רב, כן. אלו הם בעצם המרכיב, איזה המרכיב בעצם החשוב ביותר להגעה למשהו. יוזמה. עכשיו בוא נלך עכשיו, אני אצלך איזה מראה מול הפנים, אומר הרב, אבל אל תיפגע, בסדר? לא להיפגע, אנחנו רוצים להתחזק. אומר כך, איש חסר יוזמה, לא ייתכן לו בשום אופן לעלות אל על. סליחה, הוא שם לנו מראה מול הפנים. הוא אומר, תקשיב, אם אין לך את זה, אין לך את זה. אבל סליחה שאני אומר, אתה יכול גם שיהיה לך את זה. גם אם אין לך את זה, תרכוש את זה. איך? עכשיו תקשיב לתוכנית, ויהיה לך בעזרת השם. אז עוד פעם, הוא אומר, תקשיב, אם אין לך איש חסר יוזמה, לא ייתכן לו בשום אופן, תבין את זה, זה פה כפל דברים, גם לא ייתכן לו, וגם בשום אופן, לעלות אל על. אולי ארקיע, אולי ישראל, אבל לא אל על. סימן מובהק הוא באדם, איש בעל יוזמה. בחון ומודע הוא כממין חומר הגדולים הוא. שמעת? אם יש לך את זה, מה שנקרא, בועך בפנים, אני רוצה לעשות משהו בחיים שלי. בחון ומודע אומר, כממין חומר הגדולים הוא. תדע לך, יש לך את זה, בעזרת השם. אבל לא סתם שיש לך את זה, הם המעפילים לעלות אל ראש ההר, והם יגיעו גם. אבל אם אינו בעל יוזמה, אם אין לך את היוזמה הפנימית הזאת, כי אז תיבחן, אומר, כי ודאי, הוא ממין השפלים, והננסים הוא, אשר במצב זה, כבר כן יישאר בלתי ספק. קצר, הרב שם לנו פה תמונה, אתה רוצה להצליח? אתה צריך יוזמה. ואם אין לך יוזמה, אז אתה יכול לך, או שתשיג אותה בעזרת השם, או שאתה תישאר ננס. חבל, חבל. אז אנחנו פה, לכולנו יש את זה. אני מחבר ברצינות, לא להתרגש בשום דבר. אם אתם מקשיבים לתוכנית ואתם לא מקשיבים לדברים אחרים, יש לכם את זה, יש לכם את זה, ברוך השם. וגם, אופה, אם אין לנו את זה ברמה הכי גבוהה שבעולם, בסדר, אז אנחנו נפתח אותה. זה כמו כל שריר שאפשר לפתח. ותכף אנחנו נרחיב בעוד סיפורים, בעוד דברים מתוך הרב, אבל אנחנו רוצים להבין שקודם כל צריך רצון, ורצון אמיתי פותח שערים, יקיריי. ודיברנו על הסיפורים שתשלחו. אז בואו ניקח לכם סיפור אחד ששלח אברך בשם שמואל, שמואל ממן. עכשיו, אם אתם רוצים לשלוח סיפורים, אני חוזר, סיפורים של השגחה פרטית, עד פסח אנחנו במבצע סיפורים, בלי נדר. אז תמהרו לשלוח כדי שנוכל להעמיס, מה שנקרא. ואני קורא את זה גם בהשראה עמית, גם אצלכם פה במחשב מסלול, מה שנקרא, שלא נפסיד. אז יש סיפורים שקוראים סמטון פעמיים אפילו. קיצור, יש אפשרות לזיכוי הרבה גדולה. אז מי שרוצה לשלוח סיפורים של השגחה פרטית, של נפלתי קמתי, של התמודדות, של מה שאתם חושבים שיכול לחזק אחרים, בסדר? שוב, זה מגיע למערכת, הם מסננים, שולחים אליי, אז ככה שאני לא אחראי מה מגיע, מה לא מגיע, אני מבקש סליחה מראש, אבל רוב הסיפורים כן מגיעים נראה לי. וגם אם לא מספר אותם עכשיו, אז אחר כך, אם לא עכשיו, מחר, מחרתיים, שבוע הבא, אל תדאגו בעזרת השם. טוב, מתן להם את הפרטים, קבלו. הפרטים לשליחת סיפורים, קודם כל מייל. עכשיו, תרשמו את המספר של המייל, כי זה גם המספר של הוואטסאפ פה. בסדר? של התוכנית שלנו אבל. אז ככה, זה A, האות באנגלית, 050-379-3379-strudel@gmail.com. וזה גם המספר של הוואטסאפ, אם אתם לא יכולים, עדיף לנו מיילים. אבל אם לא, אז תקליטו בוואטסאפ, תשלחו ושלום על ישראל. בסדר, עוד פעם, A, האות באנגלית, 050-379-3379-strudel@gmail.com. אוקיי, אז בואו תקשיבו. אז שמואל היקר שלח לנו כך, שהוא מוסר שיעורים בכל מיני מקומות על ידי ארגון אחיעזר. שהוא אחיעזר, זה ארגון שהמטרה שלו לפתוח שיעורים במקומות עבודה. חמוד, רעיון יפה מאוד. אז שלחו אותו לבניין של ביטוח ישיר. ביטוח ישיר, בקריית אריה, בפתח תקווה. שם הוא מוסר שיעור כל יום. כל יום להגיע לשם, שעה אחד בצהריים. סירות נפש, יפה מאוד. טוב, עכשיו הבעיה היא כזאת, הוא מגיע מהרכב שלו, והמקום שם פוצץ, אין מקום לחנייה. אז הוא צריך להגיע קרוב ל, כאילו 20 דקות לפני השיעור, לחפש חנייה. טוב, וכך הוא עושה את זה יום-יום. אבל אתה יודע מה לא עושים בשביל זיכוי הרבים? תראה, אברכים צדיקים. מה לא עושים בשביל זיכוי הרבים? טוב, והנה יום אחד חורפי מאוד. הוא מגיע עם הרכב ומסתובב סביב הבניין, בלי סוף, כדי לחפש חנייה. בחוץ, גשם בלי הפסקה. טוב, עכשיו מה שקרה, שמה שהתברר גם, ברגע שיש יום גשום, אז פחות אנשים מגיעים בתחבורה ציבורית, ויותר עם רכבים. אז גם אם יום רגיל קשה מאוד למצוא חניה, ביום חורפי, סקח מזה מה שנקרא. טוב, עכשיו בכלל הוא צריך להתחיל את השיעור, והוא מתחיל לאט לאט להבין שבסביבות הבניין, בהלמות הלילה, אז הוא מתחיל להתרחק, אבל הבעיה היא שאין איתו מטריה. וזה גשם, גשם. אתם מכירים את הגשם הזה שאתה לא בא לך להיות בחוץ. גם ברכב זה מפחיד, אבל לפחות תן לי להישאר ברכב. אין לו מטריה, והוא מתרחק מחפש חנייה כבר במרחק של 10 דקות מהבניין של השיעור. טוב, איזה מחשבות עוברות לך ברגע כזה? אתה מתחיל להגיד, אחי, אולי... אולי אני חפף היום. בוא נה, כל יום אני מגיע. בוא, זה יפה מאוד. אז היום אני לא אגיע. היום אני לא אגיע, מה אני אעשה? מה, אני אתחיל... אני ארוץ פה 10 דקות בגשם? 10 דקות אני ארוץ בגשם? לא מתאים, נו באמת. בסדר, תפסס יום, מה קרה? כך הוא מתלבט. מתלבט. מה לעשות? הוא מוצא חנייה, אבל במרחק של באמת 10 דקות הליכה. מה... זה חתיכת הליכה. 10 דקות, כמה זמן זה 10 דקות? או, בגשם? יוותר או לא יוותר, מה אתם אומרים? אז הוא מחליט. בשביל זיכוי הרבים, אני הולך. פופ, טוב, חנת הרכב. והתחיל לרוץ 10 דקות בגשם. הגשם לא הפסיק, תגיד, וואלה, הרב היה לו נס, נפסיק הגשם אולי. לא, לא הפסיק הגשם. הגיע באיחור קל, אבל את השיעור הוא מסר. מחיאות כפיים, סוערות. טוב, אבל אומר, מה שקרה מיום למחרת, פשוט לא יאמן. מה? מאותו יום, הוא היה מגיע לחניון, תקשיב, סביב הבניין, ממש 2 שניות מהבניין, טק, היה מוצא חנייה. ואם הוא לא מצא חנייה, חיכה קצת, אופ, חנייה מתפנה. מה קורה פה? וכך אומר תקופה ארוכה, שאפילו יום אחד אני לא צריך להתעכב לחנייה. הבנתם? הבן אדם עושר נפש, רץ בגשם, פה. יופי, אז מישהו למעלה רואה את זה. אבל יותר מזה אומר, לאחר זמן הגיעו אליי משתתפי השיעור ואמרו לי, שהם הצליחו להשיג לי אישור לחנות בחניון שנמצא מתחת לבניין. עכשיו זה פרוצדורה, תבין, לאנשים שעובדים שם אין חניה כמעט לפעמים, אז מה? אבל סידרו לו. יפה מאוד. אז אתה רואה שבסופו של דבר, שאדם מתאמץ ועושה את כל מה שביכולתו, הקדוש ברוך דואג לו. בבבם. יפה מאוד. זה קיריי, קודם כל, תזכרו. אני רוצה יוזמה. אני רוצה לשמוע פה יוזמה בתוך כל אחד מאיתנו. אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך להגיע גבוה, רחוק, לא להתרגש מנפילות, לא להתרגש מאכזבות, נא לא להתייעץ עם אנשים שמורידים אתכם, אנשים שחושבים קטן, הם קטנים בעצמם, אל תיתן לאחרים להקטין את עצמך, שוב, אל תהיה חפוז, אל תקפוץ מעל הפופיק, מה שנקרא, תתייעץ, אבל תחשוב בגדול, תשאף ענק, וזה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, ככה זה בעולם החומר, וכך בעולם הרוח. אומר הרב יורחם ליבוביץ', אני ממשיך בדבריו, התורה מציין את האנשים המצליחים במלאכת הקודש. מלאכה גדולה ורמה רוחבת שחקים, הם באים פשוט בנשיאות לב, הם בעלי יוזמה בטבעם. איך אני יודע את זה אומר? פשוט, תרם למדו מכל מלמד. לא אומן אמר להם כלל, אלא מגביהים ליבם בדרכי השם ואומרים, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. והם המצליחים בעבודה בסופו של דבר. הם המברכים על המוגמר. בסדר? אז זה העבודה שלנו. אתה בעזרת השם מסוגל. אתה תשתדל. אתה תנסה, אתה תלמד, אתה תיכשל, אתה תקום, אתה תמשיך, אתה תיכשל, אתה תקום, אתה תמשיך. הבנו אותך פנגר, אבל בסדר, זה הרעיון, בסדר? בואו ניקח אתכם לתחום אחר, אתם רוצים? תראו, יש למעשה שני סוגים של החלטות, בסדר? שני סוגים של החלטות. יש החלטות שאתה עושה אותן פעם ב. נכון? החלטות שהן יותר רמות משקל, הן רמות, זה החלטות כאלה של לגור, לא לגור פה או שם, לעזוב את הכולל, לא לעזוב את הכולל, להמשיך בלימודים, לא להמשיך את הלימודים, להתחתן איתה או איתו, דיברנו. זה דברים באמת ברומו של עולם, זה שאלות כבדות. זה גם שאלות שהתשובה עליהן היא לא חד משמעית. מה זאת אומרת? אין לנו באמת דרך לבחון האם החלטנו החלטה טובה או לא. למה אני אומר? כי אנחנו לא יכולים לעשות איזושהי השוואה בין אם היינו בוחרים את זה, או אם היינו בוחרים משהו אחר. סך הכל, איננו, לא בחרנו בדבר השני. אז אנחנו לא יכולים לדעת באמת, באמת, מה, לאן היינו יכולים להגיע, אם. הבנת את הנקודה? אוקיי. אז אותו דבר בהרבה מאוד דברים. אז יש דרך כן לדעת איך לבחור נכון. אבל זה אנחנו נלמד רק בשלב יותר מתקדם של התוכנית. אני רוצה שנלך לקונטרה, כביכול לצד השני. מה זאת אומרת לצד השני? לצד השני פירוש דבר, מה כן אפשר לפתח, ומעין אפילו אינטואיציה. אינטואיציה פירוש דבר, לא האינטואיציה שמדברים עליה ברחוב, כאיזשהו תחושת בטן. אני מרגיש שנראה לי שעדיף כך וכך. לא, זה מכנים אותה אפילו אינטואיציה בדויה. למה אינטואיציה בדויה? מכיוון שאין לך באמת דרך לפתח אותה. אין לך דרך לפתח אותה, ממילא אתה לא יכול להתמקצע בה, ואני שם אותה בצד. אני רוצה משהו אחר, שאני כן יכול ללמוד איך אני מפתח את הדבר הזה, איך אני משכלל את זה, איך אני יכול לבחון באמת שאני בסדר, שאני באמת מתקדם. מה זאת אומרת? אני אסביר לכם את זה מאוד מאוד בצורה פשוטה. הדברים מופיעים בספר שנקרא לחשוב מהיר, לחשוב לאט, של דניאל קנמן. דניאל קנמן הוא האחיין, כן? של הרב קנמן זצה להבדיל, בסדר, כדי שהוא לא עושה לו הרבה נחם בחירה רוחנית, אבל הרעיון הוא כזה. אם אנחנו רוצים להגיע לפתח איזושהי תחושת בטן כזאת אמיתית, אנחנו צריכים לזכור שלושה דברים. האחד, לחפש משהו שאפשר לתרגל אותו הרבה. דבר שני, לקבל פידבק מיידי ורציף. דבר שלישי, למצוא את המומחה הטוב ביותר שאפשר למצוא. כי הוא מדבר בעצם על שתי מערכות. מערכת אחת זה המערכת השכלית שלנו. אתה יודע שאנחנו מנתחים דברים לכאן ולכאן, שוקלים את זה בצורה של יתרונות וחסרונות, זה נהדר, זה המודע של האדם, ונשים את זה רגע בצד, נגיע אליו תכף. אבל יש עוד בחינה, שזה נקרא לזה ברמה מסוימת התת מודע של האדם, שהוא משפיע על הבחירות של האדם, בלי שאדם מודע אליה. אתן לכם דוגמה, הם עשו ניסוי באוניברסיטה. לקחו אוניברסיטה בבריטניה, ופשוט מאוד היה שם מכונת חלב. אתה יודע, שאתה עושה קפה, אתה רוצה חלב, נהדר. אז כדי לשלם על החלב, השאירו מכונה, שזה בעצם אתה צריך לשלם על פי אמון. לא באמת מחייבים אותך כך וכך כסף, אתה צריך לשלם לפי מה שאתה משתמש. אתה השתמשת כוס, חצי כוס, לא יודע איך זה בדיוק הלך שם, אבל אתה צריך לשלם על פי השימוש. בסדר? נהדר. עכשיו, שימו לב טוב. מעל המכונה הייתה תמונה. אף אחד לא שם לב שזה בכוונה. אבל התמונה הזאת התחלפה בכל שבוע. אני חוזר, יש מכונת חלב, שכל אחד שרוצה להשתמש בה צריך לשים כסף בקופה בהתאם לשימוש, ומעל המכונה ישנה תמונה גדולה ועוצמתית. התמונה מתחלפת בכל שבוע. האם לפי דעתכם יש השפעה של התמונה על כמות הכסף שישלמו? לכאורה לא קשור, נכון? מה? או שאני משלם או שאני לא משלם, או שאני אדם הגון או שאני שקרן, או שאני גנב או שאני צדיק. מה זה קשור איזה תמונה יש שם למעלה? תמונה של מושיקו או של, לא יודע מה, של ים? מה זה קשור? או שאני משלם או שאני לא משלם. התשובה היא, זה יפה, זה מה שאתם אומרים כרגע, זה המסתבר, אבל זה לא המציאות שהייתה. אמרת לכם עוד פעם, יש לנו שתי מערכות. מערכת אחת, מערכת שכלית, שאתה אומר, אוקיי, אני אשלם, לא אשלם, כדאי לי, לא כדאי לי, אני אדם מוסרי, אני לא מוסרי, אני רוצה לחזור בגלגול שנמלה, לא רוצה, וכן הלאה, כל מיני דברים כאלה. ויש את החלק הלא מודע של האדם. שימו לב לטוב איך זה בא לידי ביטוי. כאשר שמו תמונה של פרחים, סתם, שדה פרחים ססגוני. אנשים שילמו ברמה מסוימת. אבל כאשר החליפו את שדה הפרחים בתמונה של עיניים של אדם, הופה, יותר אנשים שילמו. הבנתם? עוד פעם, כשהיה פרחים, שילמו כך וכך אחוזים. כאשר היה תמונה של עיניים של בן אדם, אנשים שילמו יותר. וכאשר שמו עיניים כועסות, שכאילו מביטות קדימה על האדם שממלא את כוס החלב, פה כמעט כולם, כולל כולם, שילמו. עכשיו, ששאלו אנשים, אף אחד לא אמר, יש פה עיניים מפחידות, אני משלם, נראה לי זה מצלמה נסתרת. לא, אף אחד לא אמר את זה. אז למה זה שינה את ההתנהגות של האנשים, למרות שאני מדגיש, הם לא שמו לב לזה. אף אחד לא חשב, יו, יש פה עיניים, בוא נשלם. או להבדיל, יש פה פרחים, בוא נחפף. לא, נכון? אדם לא חושב לכאורה. יופי, אז אתם מבינים שיש פה בעצם שני מנגנונים שמפעילים את האדם. מנגנון מודע, שכלי, שפה אני מחליט בצורה של יתרונות, חסרונות, ערכים או חשקים, לא משנה מה. ויש מערכת נוספת שהיא מערכת שאני לא מודע אליה, אבל בפועל היא זו שמפעילה אותי ומפעילה אותי מאוד. אז ממילא יקיריי, אנחנו צריכים להבין שאת המערכת הזאת, התת מודעית, גם אותה אפשר לפתח. גם אותה אפשר לשכלל. איך עושים את זה, יקיריי? איך אני גורם למערכת הזאת לעבוד בצורה טובה יותר? זה אולי נדע רק אחרי השיר הבא. נעים לי מאוד. גיל ישראלו, בבקשה, רימיקס.
חשבתי שאולי כשענקה את הראש העניינים יזרמו יותר ואין לי לחשוש כי כשאתה מעליי מתבונן על הכל זה הזמן קצת לרקוד ובאמת זו מצווה להיות בשמחה ולהניס ולהבריח תיאגון והנחה כי רק אתה ששולט ורק אתה שיודע כבר מזמן את הכל את עיניי לאיזה נועל שגרתי ואחרי שיחה איתך מיד ממשיך בדרכי ומקבל ומכיל ומעלה ומפיל זו שגרה זה הפיל וזו סיבה לסיבה ולהראות אהבה ובין אחד לשני ניתן בנקודה הטובה והוא יראה וייתן ויעניק במדי לעולם עד בלי די
נעים לי מאוד, יקיריי נעים לי מאוד, ובשרד השם אנחנו רוצים ככה להתחזק, שבואו ננסה לראות כמה, מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. טוב, אז איך מפתחים אינטואיציה? בואו נתחיל איך מפתחים אינטואיציה, ואחרי זה אנחנו נעבור להחלטות הבאמת גדולות והמסיביות. אני רק מזכיר לכם שאנחנו הולכים בדרכו של הדס תירה. של הרב יורח מלייבוביץ' זצ"ל, שבו נקרא עוד קטע אחד קצר ונתחיל, נלך לדברים שלנו. הוא כותב ככה, וזהו באמת דרך הראשונים זצ"ל. מאין נתגדלו אלה ארזי הלבנון? אם לא מהיוזמה הכבירה שלהם. הוא כל פעם מזכיר את המילה הזאת, חבר'ה, יוזמה, יוזמה, יוזמה. לא לרדם, לא להתבחין, לא להאשים אחרים, לא להתמסכן. כל המילים האלה הם לא בלקסיקון שלנו, חבר'ה. אנחנו לוחמים, אנחנו מנסים, אנחנו משתדלים, אנחנו משתפרים, אנחנו קמים, אנחנו מתחדשים. החודש הזה לכם ראש חודשים, יקיריי. זהו, אנחנו פרשת החודש. הם קיבלו את המצווה הזאת במצרים, בשיא הזוהמה, בשיא התומעה, 49 שערי תומעה. אין לך נמוך מזה. לא קשור, אני מתחדש. אני מתחדש, מתחדש. תקשיב, אני מתחיל דף חדש. אוקיי. מספיק עם הדיבורים האלה, בואו נחזור למה שהוא אומר. הוא אומר ככה, מאין נתגדלו אלה ארזי הלבנון אם לא מהיוזמה הכבירה שלהם, אשר הייתה ממש עד למעלה מכוחותיהם. אופה, זאת אומרת, זה באמת היה מעבר לכוחות שלהם, זה לא היה להם קל. זה לא שאתה יודע, בכיף. ואין בכיף, מה כיף? מה כיף, חבר'ה? מתחזק. אוקיי. ואז אומר, ששפל מצבנו אנו, הוא בעיקר מחמת יוזמתנו הדלה. אז אם אנחנו במצב של שפלות, זה בגלל שאין לנו את היוזמה הזאת. הוא אומר, כי בלי יוזמה אינסופית, לא נעשה כלום וכלום. טוב, אז בוא נבין שאם אין לנו יוזמה, זה תהיה כלומניק, מה שנקרא. אבל אף אחד מהמאזינים שלא כלומניק, כל אחד מאיתנו נועד לעשות שינוי, ושינוי מהותי בעולם, בעזרת השם, אנחנו הולכים להשאיר פה עולם טוב יותר אחרינו. בעזרת השם, אנחנו עוד ידברו עליך, יספרו עלייך, את הפכת עולם לעולם טוב יותר. לא מצפים לך ברגע, לא מצפים לך בשנה, מצפים איתנו להתחיל תהליך. ובעזרת השם, אם נמשיך עם היוזמה הכבירה, אנחנו גם נעשה את זה. כך אומר. אבל אומר, שמהפסיעה הראשונה, תכף צריכה להיות פנייתו ומגמתו לרום פסגת המעלה. שמעת? מהפסיעה הראשונה, אתה לא אומר, אני רוצה להיות בינוני. אני רוצה רק, אתה יודע, קצת. קצת, לך, צחק בגנון. לא אומר, מהפסיעה הראשונה, תכף צריכה להיות פנייתו ומגמתו לרום פסגת המעלה. חייב אדם לומר, אומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, הוא מדגיש חייב ממש. כי זה מן העיקרים בעבודה, ומן ההכרח היותר גדול, דווקא להביט ולחכות את הכי גדולים וענקים. פא פא פא, וואלה, זה כאילו באיזה ספר קואוצ'ינג, אה? לא יאמן. אומר לך הרב, תקשיב. אחד מן העיקרים בעבודה ומן ההכרח הגדול ביותר, אתה מביט, מחכה את מי? את מי אתה מחכה? לא את איזה לפלף, או איזה אחד ברדקיסט שלא עושה עם עצמו שום דבר, ממש לא. אתה תבחר תחום בחיים, יהי רצון תחום של תורה, ואתה הולך להתחקות אחר הגדולים והענקים. לא הבינוניים, המעמד הביניים, לא מעניין אותי מעמד ביניים, לא. אני הולך להיות עשירון עליון. כל אחד יהיה תחום שהוא יבחר, אין לי בעיה. כי אז, אומר, ודווקא אז, יעלה לרום כוחותיו שלו. אבל בלי היוזמה הזאת, אין פעולה ואין הצלחה. ונורא למתבונן. בבבא, איזה מילים. אחת אחת, מה שנקרא. יופי. אז בואו נתחיל דבר ראשון עם הנקודה הראשונה שאם רוצים לפתח. אנחנו לוקחים את האינטואיציה כדוגמה, ואני חושב שזה לכל דבר. אז שלב ראשון, אם אתה רוצה לפתח אינטואיציה נכונה, אתה חייב תרגול רב. מה זאת אומרת תרגול רב? הוא מביא למשל דוגמה של אנשים שאיך הם מצליחים באמת לשלוף מן המותן תשובות נכונות, לבצע ביצועים טובים. זה לא בא להם בפוקס. זה לא בא להם כי הם חייכו בבוקר למראה. לא. הם פשוט אימנו את עצמם שעות, ימים נכון. חודשים וכן הלאה. הוא מביא דוגמה, למשל, דוגמה של שחקנים. למשל, שחקני שחמט. אלופי שח. מחלופי שח הקמעונאי, שזה המשחק שלהם, הם בדרגת רב אמן בינלאומי. למשל, אחד השם בוריס גלפלד. בוריס הזה, הוא משתמש במילים הללו, והוא אומר כך, לפעמים אני מצטט, אני לא צריך לחשוב בכלל, הכוונה לצד הבא של המשחק, אלא הצד הבא פשוט קופץ לי החוצה. שמעתם? עכשיו, לא מדובר פה על קסם, אין פה קסם. פשוט מאוד, הבן אדם הזה, אחרי כמה אלפי שעות משחק ואימון, הוא מתחיל פשוט מאוד לראות את החיילים שעל הלוח באופן שונה מבין אנוש רגיל. בסדר? הוא בחר שחמט כיותר מתחווים. אתה תבחר מה שאתה רוצה. יהיה רצון שזה יהיה הגמרה, יהיה רצון שזה יהיה שאלות הלכתיות, יהיה רצון שזה יהיה מה שרק תרצה. זה נקרא דאס תירי, כביכול. שאתה עכשיו לומד, 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 ואז כביכול, לא צריך לחשוב בכלל, הצד הבא פשוט קופץ החוצה. אבל אנחנו רואים שמדובר פה, אם לוקחים פה שחקנים, שהם התאמנו שעות, יקיריי, מאות ואלפי שעות. אותו דבר למשל טניסאים הוא מביא. יש משחק נקרא טניס. טניסאים, תבין, שהם משחקים כמעט ללא מחשבה בכלל. הם פשוט מגיבים בצורה אוטומטית לתודה, מכות מסובכות, הטעיות. הרי מה זה טניס? משחקים שני אנשים אחד מול השני, באמצע יש רשת, כל אחד יש לו מחבט וכדור אחד. יופי. עכשיו, כל אחד נותן, אני אומר לך, מכות, זה לא... הכדורים לא בהילוך איתי. הכדורים טסים במהירות שאדם רגיל, הוא לא היה מספיק להזיז את היד אפילו, איפה הכדור? לא ראיתי אותו. בסדר? הכדור טס, אם הוא יפגע בך חס ושלום, הוא יכול לעשות לך חור, כביכול. אז איך הצד השני מצליח להגיב, ולהגיב מהר ובצורה מדויקת, וזה צריך תוך כדי חשיבה לדעת לאן להעיף את הכדור, זה לכדור, למקום שהשחקן היריב לא נמצא שם. בקיצור, זו אומנות שלמה. הם לא חושבים על מה שהם עושים, אין להם זמן לחשוב. לחשוב, תחשוב בבית, מה שנקרא, או באימונים. אבל בעקבות שהם התאמנו כל כך הרבה, הרבה, הרבה פעמים, נקרא לזה, המהלך הנכון פשוט נשלף להם, אתה מבין? ואם אתה תרצה לבקש מהם, תסבירו לי מה עשיתם פה, אתה תפעיל מה שנקרא את המערכת מספר אחת. מערכת מספר אחת זה אותה מערכת שכלית של, אתה יודע, יתרונות, חסרונות, מהלכים, המודע של האדם. אם תבקש ממנו עכשיו להסביר איך הוא עובד בצורה לא מודעת, כי הרי הוא לא מחזיר את עם המחבט חזרה בצורה מודעת, זה נשלף לו אחרי כל כך באימונים. הוא לא יצליח אפילו להסביר לך את זה. אני זוכר שזה קרה לי פעם אחת... רציתי ללמוד משהו עם גיטרה, לא משנה לי לעשות איזשהו כמו קומזית כזה, אז ביקשתי מקומזיצר מקצועי, הראה לי את פריטתך. הרי אתה פורט בגיטרה, כל כך יפה. הראה לי, אסביר לי, מה אתה עושה בדיוק עם יד ימין עם הפריטה? אז מה נפגע, אני לא יכול להסביר לך. מה זה, למה אתה לא יכול להסביר? אתה עושה את זה. נכון. זה פשוט כל כך אוטומטי אצלי. עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים, שאני לא אפילו שם לב מה, אתה מבין? זה כאילו הוא נשלף לי פנקר. הוא ניסה לעשות את זה בילוך איתי, הוא הסתבך, כאילו הוא התבלבל. יופי. אז הכלל הראשון, יקיריי, אם אנחנו רוצים לפתח אינטואיציה ברמה הטובה, יהיה רצון של דברי תורה, יהיה רצון בדברים נכונים, אנחנו צריכים פשוט מאוד אימונים על גבי אימונים. ויהיה רצון שככה אנחנו גם, לא יודע מה, כל מיני דברים. של שמירת עיניים, של כל מיני דברים, בדרך שאדם מוצא ללך, שאנחנו נעשה את זה כל כך הרבה פעמים, עד שלא נחשוב אפילו, אתה מי לא נחשוב, זה ישר יקפוץ את הדבר הנכון, שאנחנו צריכים לעשות, בעזרת השם, אוקיי? כי לפעמים אני אומר לך, זה יהיה אפילו בצורה לא מודעת, בוא תראו עד כמה. יש פסיכולוג בשם גרי קליין, יש לו אחות, שהיא אחות במחלקת לב. כן? היא, לצורך העניין, יום אחד חוזרת הביתה, שימו לב טוב, והיא מוצאת את אבא של בעלה, יושב, קורא עיתון, היא מביטה לרגע בפנים שלו, ואומרת לו, אתה חולה, אנחנו הולכים עכשיו לבית החולים. עכשיו הוא עצמו לא מרגיש כלום, מה הבעיה? כאילו, מה את רוצה ממני, גברת? עוד פעם, היא אחות במחלקת לב. היא חוזרת הביתה, מוצאת את אבא של בעלה, סתם, יושב בספה, זווי את הבן אדם. היא מסתכלת לו בפנים, וכאילו מקבלת רוח הקודש, אתה חולה. אנחנו הולכים עכשיו לבית החולים. והוא לא, אין, הוא לא מרגיש כלום. היא לא ידעה למה היא התעקשה על זה, אבל שימו לו טוב, מה, מפנים אותו לבית החולים, היא מתעקשת. בבית החולים עושים לו בדיקה, ומגלים שהוא על סף התקף לב קשה, ומצילים את חייו. מה זה, זה רוח הקודש הרב? מה זה, זה תקשור, תקשור, כאילו? לא, ממש לא. אלא מה, מה זה הדבר הזה? אלא שימו לב טוב. מתברר שזמן קצר לפני התקף לב, לא על אף אחד מישראל ולא על אף אחד מאיתנו, משתנה חלוקת הדם בפנים. עכשיו, זה לא דבר שאתה יכול לשים לב מי שלא מכיר את זה, אבל יש תבנית אופיינית לחלוקת הדם הזאת. וכיוון שהיא אחות במחלקת לב, והיא הבחינה בזה עשרות ומאות ואולי אלפי פעמים, זה נכנס לה לראש בצורה כזאת, שברגע שזיהתה את זה, בצורה לא מודעת, עוד פעם, היא לא יכולה להגיד לו, תקשיב, הפרצוף שלך נראה לי, נראה לי אתה חוטף את כיף לב עכשיו, לפי חלוקת הדם בפנים. לא. היא פשוט הרגישה את זה, באותה מערכת שקראנו לה מערכת לא מודעת, בסדר? והיא צילה את חייו. נהדר. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים להצליח במשהו, צריך לחזור על זה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח משהו שאנחנו רוצים להצליח בו, זה יכול להיות רצון תפילה או לימוד תורה, ופשוט להתמיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שאנחנו, זה יצא מאיתנו אוטומטית. לא נצטרך לחשוב יותר מדי. זה ברור שככה מתפקדים, מרצון, שנעשה את זה כמו שצריך. אז האימון אחר האימון, זה מה שזה גורם. בסדר? זה כבר שולל את כל מה שמכנה אותו דוקטור, פרופסור קנמן, אינטואיציה בדויה. הוא אומר כך, שימו לב טוב, אני מצטט מהספר שלו. איפה שאין סדר, אי אפשר ללמוד, ולא יכולה להיווצר מומחיות אינטואיטיבית, כמו שהזכרנו פה, שחקני שח וספורטאים. ולכן אומר, שוק המניות, אם אתה חושב, אני אעשה את זה בשוק המניות, יש לי הגשה מניית מושיקו מושיקו, הולך לקפוץ. אבל כיוון שאין שם מספיק חוקיות, אז לא יכולים לצמוח שם מומחים, ואותו דבר לגבי חיזוי כלכלי, פוליטי וכדומה. אז יקיריי, נקודה ראשונה. אנחנו רוצים להצליח במשהו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לעשות את זה בצורה חוזרת ונשנית, עוד פעם ועוד פעם, אימון מביא לידי מקצועיות, מקצועיות מביאה לידי רוח הקודש, סתם, אבל הנקודה העיקרית מבחינתנו, זה פשוט מאוד התמדה. יקיריי, נקודה ראשונה, שבו נקרא לה נקודות. נקודות, הנה, קבלו. זה שמואל חמוד.
אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות. יש לך שיר על השפתיים, זורם בתוך העצמות, כמו לילה בשמיים, יש בך הרבה נקודות. כיף שעברת מעיד כמה הטוב שבך אמית, והטוב עבור הזה מבקש שתתחיל מבראשית. ונכון שעברנו המון, אבל במקום לספור צרות, יש בך הרבה נקודות. לא ויתרת על האמונה, בחרת להתחיל מהתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה אף פעם לא שוכח אותה. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים. לא עבר עליך יום אחד, בוא לא לחשת על השמיים, תודה. כשנשברנו, פתאום רקדנו במטבח, ואיך מבעד לסדקים האמנו שהכל מושכח. עצמנו עיניים לראות את החיים, צעקנו שיר בלחש שבקת ערכים. מותר לנו לשמוח ומותר לנו לבטוח, כי כל רצון טוב תמיד נרשם בננים. ואיך לא, יש בך הרבה נקודות. לא ויתרת על האמונה, בחרת להתחיל מההתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה אף פעם לא שוכח אותה. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים. לא עבר עליך יום אחד, בוא לא לחשת על השמיים, תודה. לא, 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 לא.
שעברת יעיד כשתו ובו שולטים כי עברנו המון אבל יש בך הרבה נקודות במקום לספור צרות בעומק המצולות גם אם אין בך כוחות יש בך הרבה נקודות במקום לספור צרות בעומק המצולות אם אין לך כוחות אחד, שתיים, שלוש לא ויתרת על האמונה בחרת להתחיל מההתחלה יש לך אמת בתוך הלב אתה אף פעם לא שוכח אותה חיפשת את הטוב באחרים בנפילה ידעת להגיש לא עבר עליך יום אחד בוא לא לחשת על השמיים תודה אהבת נגד כל הסיכויים
יש בך הרבה נקודות סתם נקודות טובות אז בתוך כל לכם יש הרבה הרבה נקודות אז אם יש לכם נקודות וסיפורים מעניינים שהייתם רוצים לשתף אנשים אחרים, שאתם חושבים שזה יכול לחזק אנשים אחרים, שזה יכול לרומם, זה יכול לעודד, זה יכול לפקוח עיניים, או לתת תקווה. גם אם הסוף לא היה טוב, אני מחכה ברצינות. סוף טוב, הכל טוב, בעזרת השם אנחנו יודעים שגם אם זה לא נראה טוב, זה טוב. אז כל דבר שיכול לחזק אחרים והייתם רוצים לשתף, עד פסח אנחנו במבצע של סיפורים, בלי נדר. אז ככה, אנחנו נשלוח למייל של התוכנית שלנו, תכף אני אתן אותו בפומבי. אז נא לרשום את זה בצורה מסודרת ולשלוח אלינו. המערכת תסנן, תבדוק ומעבירה אליי. ומי שרוצה ואין לו כוח לכתוב, למרות שאנחנו מעדיפים את זה, כי זה הרבה יותר מדויק, ואנחנו ממש כנפים קוראים אפילו בלשונם של האנשים, כדי לא לשנות ולא להוסיף, אתה יודע. אז אפשר בוואטסאפ, אפשר בוואטסאפ להקליט ולשלוח. אז זה אותו טלפון כמו המייל. אז הנה, בוא נרשום, קבלו. המייל לשליחת סיפורים של השגחה, של נפלתי קמתי, של עידוד והתוכנית של נחשי מסלול או אשראי עמית, זה לא משנה. אז כך, A, זה האות הראשונה באנגלית, ומספר טלפון, 050-379-3379 strudel@gmail.com בסדר? זה גם מספר של הוואטסאפ, אז אני חוזר. A, זה עוד באנגלית, 050-379-3379 strudel@gmail.com דוגמה של סיפור של אהרון חסון החמוד. בחור צעיר שמספר על הבר מצווה שלו. שמספר שהוא כתב לי באנגלית, בחור חמוד, מסתם אמריקאי, מתוק, והוא אומר שהם התכוננו אצלם המשפחה לעשות בר מצווה, והם לא נוהגים לעשות את זה בדיוק ביום של, כאילו, של ההולדת. כאילו, אתה יכול לשחק עם זה קצת. טוב, אז עכשיו הם עושים גם הנחת תפילין, כזה טקס מאוד מיוחד, והמשפחה שלו קבעה היום, והכל היה מוכן, ויש כבר אולם ומה שצריך, ומתברר פתאום שהבן דוד שלו, שההפרש שלהם, של הגילאים שלהם, זה שבוע, הבן דוד, המשפחה שלו, בחרה בדיוק אותו תאריך של אהרון היקר. אופה, עכשיו, זו אותה משפחה, נו, אז אי אפשר, אתה יודע, מה יעשו עכשיו? מה יעשו? מישהו צריך לוותר. סליחה, סליחה, למה שאנחנו נוותר? הרי כל אחד מאיתנו קשור באיזשהו מחלוקת, באיזשהו סכסוך, למה שאני אבטר? סליחה, למה אני תמיד מבטר? למה אני צריך את זה שתמיד מבטר, תמיד הפרייר? לא רוצה. הפעם פרינציפ, אני לא מבטר. זה תוספות שלי, לא מה שמספר בסיפור. כן, אני סתם אומר, מנסה להזדהות פה עם הלבטים שימניתי במקום הזה, מה הייתי אומר עכשיו, בסדר? אנחנו כבר קבענו, וקבענו ראשונים, עם כל הכבוד למשפחה הזאת, אנחנו... הבן של, סליחה, קבענו, בסדר? סבא של אהרון, בעקבות שהוא רואה שקצת, אתה יודע, מריבות וסכסוכים בין המשפחות, וכל אחד מתעקש על שלו, קבע והחליט שאימא של אהרון היא זאת שתבחר. תבחרי מה שאת רוצה ומה שאת החליטי, כולם יתיישרו על פיך. טוב? אז אם עכשיו מתי הזהב, מה שקרה בידיים שלך, מה אתה עושה?